שלום לכולם, שיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חנה רות, בת בנימין ורחל. נודה לכל מי שלומד, שילמד גם לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף מ"ב במסכת עבודה זרה, נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם, נסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 12 דקות. אתמול ראינו מחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן לגבי עבודה זרה ודאית של גוי, כלומר לגוי היה פסל שברור שהוא היה עובד אותו כעבודה זרה, ואותו פסל נשבר. האם בזה שהוא נשבר אז יתבטל ממנו שם עבודה זרה או שלא? לפי שמואל השבירה מבטלת את העבודה זרה, לפי רבי יוחנן היא לא מבטלת. עוד פעם שנזכור, לפי שמואל היא מבטלת, לפי רבי יוחנן היא לא. זאת המחלוקת שראינו אתמול, היום נראה לגבי המחלוקת הזאת עוד שלושה דיונים. הדיון הראשון זה לגבי רבי יוחנן, שכשרבי יוחנן אמר שהשבירה לא מבטלת, אז הגמרא הסבירה שזה בגלל שיש לו עיקרון שאין ספק מוציא מדי ודאי. כלומר, כשיש לי נתון שהוא ודאי ויש לי נתון שהוא רק מסופק, אז הנתון הוודאי מנצח את הנתון המסופק. כלומר, כאן במקרה הזה, הרי הפסל ודאי היה עבודה זרה. כשהוא נשבר יש לי ספק האם זה גורם לגוי לבטל אותו בליבו או שלא. אז אומר רבי יוחנן, אין ספק, מוציא מדי ודאי, הוודאי מנצח, ואנחנו משאירים את הפסל הזה על תקן של איסור עבודה זרה, ולכן אם מצאתי אותו ברחוב למשל, אני לא יכול לקחת אותו ולהשתמש בו. זו דעת רבי יוחנן, שוב, אין ספק, מוציא מדי ודאי. זה מה שראינו. עכשיו הגמרא מקשה על העיקרון הזה משני מקרים שבהם לכאורה, ספק, כן מוציא מדי ודאי, כלומר הספק מנצח. מה שני המקרים? מקרה אחד, חבר שמת, כלומר אדם שמקפיד על תרומות ומעשרות, נפטר, ויש בבית שלו ערימה של פירות, אפשר להניח שהוא יסר אותם ולאכול אותם כמו שהם, לא צריך לאסר עוד פעם. עכשיו הרי שם, הפירות האלו היו מתישהו ודאי טבל, לפני שיסרו אותם. כרגע כשהחבר מת, יש לי ספק האם החבר הזה יסר אותם או לא, ובכל זאת אומרת הברייתא, הספק מנצח את הוודאי. כלומר, אני מניח שהוא יסר אותם, והפירות מותרים. זה מקרה ראשון. מקרה שני, לשפחה אחת נולד נפל, וכנראה שהמנהג היה שאת הנפלים זורקים לבור, היא זרקה אותו לבור, היא אפילו לא הסתכלה לראות אם הוא בן או בת, ואז הגיע מישהו בשביל לבדוק אם זה היה בן או בת, בשביל לומר לה כמה זמן היא צריכה להיות טמאה בתומת לידה, אז הוא הציץ לתוך הבור בשביל לראות, הוא לא הצליח לראות אם הוא זכר או נקבה, והאמת היא שהוא אפילו לא הצליח לראות את הגופה, כנראה היה שם חושך. אז לאישה הוא לא הצליח לעזור, אבל את עצמו הוא סיבך. למה? כי אותו אדם היה כהן, והרי כהן אסור לו להתאמה, ואם הוא נתמה, אסור לו לעבוד במקדש, וכשהוא הציץ לתוך הבור, הוא בעצם מעל אותה גופה, והוא נטמע מאותו נפל, זה לכאורה. אבל בכל זאת אומרת הברייתא, לא נכון, הכל בסדר, הכהן הזה טהור, למה? כי חולדה וברדלס מצויים שם, הנפל נמצא שם כמה דקות, מן הסתם כבר הגיע איזה ברדלס ולקח אותו, ולכן הכהן טהור, זאת הברייתא. עכשיו הרי שוב, מה אנחנו רואים כאן? הרי הנפל הזה ודאי היה בתוך הבור, יש ספק האם ברדלס לקח אותו או לא, ובכל זאת אומרת הברייתא, הכהן טהור, כלומר הספק של הברדלס מנצח את הוודאי שהנפל היה שם. אז הנה שני מקרים שבהם הספק מנצח את הוודאי. א', שאנחנו מניחים שהחבר יסר את הפירות, וב', שאנחנו מניחים שהברדלס לקח את הגופה, וזה קשה על רבי יוחנן, שאמר שאין ספק מוציא מדי ודאי. עד כאן שתי הקושיות. ועכשיו, על שתי הקושיות הגמרא עונה בצורה דומה. היא אומרת, בשני המקרים האלו לא מדובר בוודאי וספק, אלא או בוודאי וודאי, או בספק וספק. כלומר, בשני המקרים יכול להיות שמדובר בוודאי מול ודאי, וזה כי החבר זה לא רק אולי הוא יסר אולי לא, אלא זה ודאי שהוא יסר. למה? כי חזקה על חבר שאינו משאיר בבית שלו פירות לא מתוקנים, אפילו לא דקה. ודאי לנו שאם זה בבית שלו, הוא כבר יסר אותם. זה לגבי החבר, ואותו דבר לגבי הברדלס, זה לא ספק האם הברדלס לקח או לא, אלא כשיש מקום שבו יש ברדלסים מצויים, הם לא משאירים את זה שנייה אחת. הם רואים נפל, הם מיד לוקחים. לכן זה ודאי שהוא לקח, ולכן זה לא קשה על רבי יוחנן שדיבר על ספק מול ודאי, כי כאן הבעיה לא רק ספק נפטרה, אלא ודאי נפטרה. זאת אפשרות אחת לתרץ. אפשרות שנייה לתרץ זה שכאן לא מדובר על ספק מול ודאי, אלא על ספק מול ספק, כלומר בעצם מצב של ספק ספקה. כלומר, במקרה של החבר יכול להיות שמדובר בתבועה שמעולם לא התחייבה בתרומות ומעשרות, כי הוא הכניס אותה לבית לפני גמר מלאכה, ולכן כיוון שזה רק ספק טבל, וביחד עם זה יש סיכוי טוב שהוא גם יסר את זה, אז הספק הזה שהוא יסר פותר לנו את הבעיה של ספק הטבל, זה במעשרות. ואותו דבר במקרה של הנפל, מדובר במקרה שזה בכלל היה רק ספק נפל, כלומר היא לא יודעת מה נולד, יכול להיות שזה היה רק שק שפיר בלי שום נפל בפנים, ואז זה לא מתאמה, וכיוון שזה רק ספק תומה, אז הספק שאולי הברדלס הגיע, פותר את אותו ספק, ולכן גם שם זה לא מקרה של ספק מול ודאי. עד כאן החלק הראשון של השיעור, הקשנו על רבי יוחנן שאמר אין ספק מוציא מדי ודאי, ותרצנו שבשני המקרים שהזכרנו זה לא ספק מול ודאי. בחלק השני של השיעור, ברבע העליון של עמוד א', אנחנו עוזבים את רבי יוחנן ועוברים להקשות על שמואל. שמואל כאמור אמר שבעבודה זרה של גוי, גם אם היא הייתה עבודה זרה ודאית, אם היא נשברה, אז היא בטלה. ולגבי זה, הגמרא מקשה עליו משבעה מקורות שונים, שבהם אנחנו רואים שלכאורה גם כשעבודה זרה נשברה, היא עדיין נחשבת עבודה זרה והיא אסורה. אז איך שמואל אמר שעבודה זרה של גוי שנשברה מותרת? מה המקורות? נעבור עליהם אחד אחד ונראה את התירוצים. המקור הראשון זה מהמשנה שלנו, כלומר מהדף הקודם, ששם כתוב במפורש שאם אדם מצא תבנית יד או תבנית רגל, כלומר שבר של פסל, יד או רגל, הרי אלו אסורים, כלומר אפילו שהם נשברו, הם עדיין אסורים. עונה הגמרא, כמו שאמרנו כבר אתמול, ששמואל מסביר ששם לא מדובר בסתם שבר של יד שזרוק ברחוב, אלא השבר הזה עדיין עומד על בסיסו, לפי רש"י הכוונה היא שהוא עדיין עומד על הבמה שלו, תראו בתוספות שהוא מסביר קצת משהו אחר, בכל אופן מדובר במצב כזה שבו ברור שהגוי עדיין עובד אותו ולכן זה אסור. אבל אם באמת זה סתם שבר זרוק ברחוב, אז לפי שמואל זה מותר. אז זה היה הקושייה הראשונה והתירוץ. קושייה שנייה, אומרת המשנה בנון ב' עמוד ב', שלמרות שגוי יכול לבטל את העבודה זרה שלו, יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי. כלומר, אם יהודי הלך ברחוב ומצא איזה פסל מזהב ורוצה לקחת את הזהב, הוא לא יכול סתם לשבור את הפסל ומעכשיו זה לא נחשב עבודה זרה, רק הגוי יכול. עכשיו אומרת הגמרא, הרי לפי שמואל, גם אם הפסל הזה נשבר מעצמו, בלי שמישהו שבר אותו, כבר אז הוא מתבטל, אז אם היהודי שבר, למה שאז הוא לא יתבטל? הרי סוף סוף הפסל הזה שבור ואמור להתבטל. אלא כנראה ששמואל לא צודק, ופסל שבור לא מתבטל אוטומטית. זאת הקושייה השנייה על שמואל, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים. תירוץ אחד, אם באמת היהודי ממש ישבור את הפסל, אז באמת גם הוא יכול לבטל אותו. מה שהמשנה אמרה שהיהודי לא יכול, זה כשהוא לא ממש שבר אותו לחלקים, אלא רק פחס אותו. כלומר, נתן לו מכות ויקם אותו ומחץ אותו, אבל לא שבר אותו ממש. במקרה כזה, אם גוי עושה את זה, זה מתבטל, אם יהודי לא. אבל אם הוא ממש שבר, אז באמת לפי שמואל זה מתבטל. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני אומר רבא, ותזכרו טוב את התירוץ הזה, כי נשתמש בזה עכשיו עוד הרבה, אומר רבא, באמת במשנה מדובר שיהודי שבר לגמרי. ובאמת לפי שמואל ברגע שהוא שבר, זה אמור להתבטל. כי זה לא משנה אם הוא שבר או זה נשבר לבד, ברגע שזה שבור, זה כבר לא עבודה זרה. אז למה בכל זאת המשנה אמרה שמיהודי שבר זה לא מתבטל? אומר רבא, זה גזרה דרבנן. כלומר, מעיקר הדין זה באמת מתבטל, אבל באו רבנן וגזרו שזה לא יתבטל. למה? כי חזל חששו שהיהודי לא רק ישבור את הפסל כשהוא מונח ברחוב, אלא הוא ירים אותו ואז ישבור אותו. ואם היהודי ירים אותו, והרי הפסל הזה הוא הפקר, אז אפשר לומר שהוא קנה אותו, ועכשיו הפסל הזה הוא כבר לא של גוי, אלא של יהודי. ופסל של יהודי ודאי שאי אפשר לבטל גם לא על ידי שבירה. כל מה שדיברנו שאפשר לבטל זה דווקא פסל של גוי, לא פסל של יהודי. לכן, כיוון שיש חשש שיהודי ייקח את זה ורק אז יבטל ואז זה לא יעזור, לכן חזל גזרו שגם כשהוא מבטל ככה סתם בשבירה בלי להרים את זה, גם אז זה לא עובד. אז זאת הגזרה של רבא. שוב, לפי שמואל, פסל שבור של גוי כן מתבטל, אבל אם יהודי רוצה לשבור את זה, חזל גזרו שזה לא מבטל, כאמור, שם הוא ייקח את זה ורק אז ינסה לבטל. אז זאת התשובה השנייה לקושייה השנייה, ועכשיו את ארבע הקושיות הבאות נראה בבת אחת, כי התירוץ עליהם הוא תירוץ אחד, אותה גזרה שהרגע רבא הזכיר. אז בואו נראה את ארבע הקושיות הבאות. אז קושייה מספר 3, זה מעבודה זרה שנקראת מרקוליס, שזה בעצם הרימה של אבנים. אז אם גוי לקח אבן מאותה הרימה, אז האבן הזאת כאילו נשברה מהפסל, למרות שהיא לא ממש הייתה מחוברת, זה פשוט הרימה של אבנים, אבל ענייננו זה כאילו ישברו אותה מתוך הפסל, אז היא עצמה כבר לא חלק מהפסל, והיא בטלה ומותרת. אבל אם יהודי עשה את זה, לקח אבן, אז היא עדיין נחשבת עבודה זרה. ושוב נשאלת השאלה, למה? הרי זה בעצם כמו עבודה זרה שנשברה, והיא אמורה להיות בטלה לפי שמואל. זאת קושייה מספר 3. קושייה מספר 4, מקרה מאוד דומה, רק הפעם לגבי פסל שעשוי מברזל או מעץ, ומישהו רוצה לשייף אותה קצת, לסדר אותה, אז אותם שיופים שנפלו לרצפה, אם גוי עשה את זה הם מותרים, אם יהודי עשה את זה הם עדיין אסורים. ושוב נשאלת השאלה, למה? הרי זה שברים של עבודה זרה, זה אמור להיות מותר. וקושייה חמישית, ממשנה בדף הבא, במ"ג עמוד ב', שרבי יוסי אומר, איך מבטלים עבודה זרה? צריך לשחוק את זה לאבק ולזרוק את זה לרוח. אבל חכמים אמרו לו, אם הוא יעשה את זה, הוא עדיין נהנה מעבודה זרה, כי אותו אבק ייכנס לשדות, וזה בעצם יזבל את השדות. ושוב נשאלת השאלה לפי שמואל, הרי מדובר פה באבק. האבק הזה הוא ודאי עבודה זרה שבורה. ולפי שמואל היא אמורה להיות בטלה, אז מה פתאום חכמים דואגים שזה יזבל את השדות? זאת קושייה מספר 5. וקושייה מספר 6, אומר רבי יוסי בן יסיאן שאם יהודי חתך את הראש של דרקון של עבודה זרה, זה עדיין אסור. ושוב לשאלת השאלה, לפי שמואל, למה? הרי זה שבר של עבודה זרה, ולפי שמואל זה אמור להיות מותר. אז אלה היו ארבע קושיות נוספות שבהם אנחנו רואים שמיהודי שבר פסל הוא עדיין אסור, ולפי שמואל זה לא מובן, הרי לפי שמואל אם זה שבר, זה שבר, וזה אמור להיות מותר ולא אכפת לאיך הוא נשבר. אלה הקושיות, ועל כל ארבע הקושיות אלו עונה הגמרא בצורה דומה, כמו שגם אמרנו מקודם, וזה על פי הגזרה של רבא. כלומר, באמת לפי שמואל בכל המקרים שראינו, זה אמור להיות מותר, כי זה שבר, ושבר הוא כבר לא נחשב עבודה זרה. אבל חזל גזרו שמיהודי הוא זה ששבר את זה, אז זה עדיין אסור, כי כאמור אנחנו חוששים שהוא קודם יקביע את זה ורק אז ישבור ואז זה כבר פסל שלו ואי אפשר לבטל את זה, לכן חזל גזרו גם כשהוא לא מקביע שזה יחשב עדיין אסור. בזה סיימנו את שש הקושיות הראשונות ופתרנו את כולם, אבל נשארה לנו עוד קושייה שביעית ואחרונה. הקושייה הפעם זה לא מיהודי שעשה משהו, לכן הפעם לא נוכל לתרץ שזה בגלל הגזרה על יהודים, אלא זה משהו שקרה מעצמו, וזה אם לי יש למשל חצר, ובחצר יש לי ירקות, ולידי יש שכן גוי שיש לו עץ של עבודה זרה, והעץ הזה הוא מעל הירקות שלי, אומר רבי יוסי שזה בעיה, אסור לי לשים שם ירקות. למה? כי העץ הזה משאיר עלים, והעלים האלו מזבלים לי את הקרקע ויוצא שאני נהנה מעבודה זרה. זה מה שכתוב, אבל שוב, לפי שמואל זה לא מובן, הרי העלים האלו כבר נשרו מהעץ, הם כאילו נשברו מעבודה זרה, אז לפי שמואל הם אמורים להיות מותרים. למה רבי יוסי אומר שהם עדיין אסורים? זאת הקושייה השביעית, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת אומרת הגמרא, כששמואל אמר שעבודה זרה שנשברה היא מתבטלת, זה דווקא כשהיא נשברה לגמרי. אבל כאן, הרי עיקר העבודה זרה, שזה העץ, הוא עדיין קיים, רק העלים נשרו ממנו. במקרה כזה גם שמואל מודה שזה עדיין אסור. זאת תשובה אחת, אבל הגמרא דוחה את זה, הרי מקודם לא אמרנו דבר כזה. הרי מקודם למשל במקרה של פסל ששאיפו אותו, אז שם למרות שהפסל, כלומר עבודה זרה העיקרית, עדיין קיים, עדיין השיופים מותרים אם זה גוי שייף את זה. אז מה פתאום כאן אתה אומר שהעלים אסורים ושם השיופים מותרים? לכן עונה הגמרא תשובה שנייה, כששמואל אמר שעבודה זרה שנשברה היא בטלה, זה דווקא כשהיא לא הייתה אמורה להישבר, ואז בא מישהו והתערב ושבר או שייף או לא משנה מה. אבל כאן הרי עץ זו דרך הגדילה שלו, שהוא משאיר עלים וגדלים עלים חדשים, זה לא נקרא עבודה זרה שנשברה, ואותם עלים גם לפי שמואל עדיין נחשבים כעלים של עבודה זרה, ולכן גם לפי שמואל אסור ליהנות מהם. עד כאן שבע קושיות על שמואל, בזה הגענו לשורה הרביעית בעמוד ב', וסיימנו את החלק השני של השיעור, הקושיות על שמואל. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה עוד פעם קושייה על רבי יוחנן, וזה מברייתא שמדברת על קן של ציפורים שנמצא על עץ אשרה, כלומר על עץ של עבודה זרה. אומרת הברייתא, אם אני רוצה לקחת את אותם עצים, אני יכול לעשות את זה, אמנם אסור לי לטפס על האשרה עצמה, כי אז אני נהנה מעבודה זרה, אבל אני יכול לקחת איזשהו מקל ארוך, להרביץ לקן, זה ייפול לרצפה ואני יכול להשתמש. עכשיו הגמרא מבינה שאותו קן של ציפור, ממה הוא נעשה, מבינה הגמרא כרגע מהעצים של אותו עץ אשרה. כלומר הציפור הורידה חתיכות קטנות של עצים, ומזה היא בנתה את הקן. ומה הברייתא אמרה? שאני יכול להשתמש בזה. עכשיו הרי מה פתאום? זה עץ אשרה, אלא מכאן מוכח כמו שמואל וריש לקיש, שחתיכות שנשברו מעבודה זרה, הם כבר לא עבודה זרה, וזה בניגוד למה שרבי יוחנן אומר. עד כאן הקושייה, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים. תירוץ אחד זה שבניגוד למה שאנחנו, לא מדובר פה שהקן נעשה מהעצים של אותו עץ אשרה עצמו, אלא הציפור בנתה את זה מעצים מבחוץ, כלומר עצים שהם לא עבודה זרה, ממילא מובן שהם מותרים. והגמרא גם הוכיחה את התירוץ הזה, כי אומרת הרי באותה ברייתא גם כתוב שאם לא מדובר בעץ אשרה, אלא בעץ של הקדש, אז אם הוא לקח את אותו קן, זה לא נחשב מעילה, אז מכאן ברור שלא מדובר בחתיכות עץ מהעץ עצמו, ההקדש, אלא מבחוץ. זה התירוץ הראשון וההוכחה לתירוץ הראשון. את ההוכחה הגמרא דוחה, כי אומרת שאפשר להסביר שכן מדובר עצים של העץ הקדש, אבל מדובר בעצים שגדלו לאחר זמן, כלומר כשהקדישו את העצם עוד לא היו, אחרי זה הם רק גדלו, ולכן אין בזה איסור דאורייתא של מעילה, רק איסור דרבנן, לכן אין כאן ראייה, אבל בכל זאת התירוץ עצמו בהחלט אפשרי, מדובר בעצים מבחוץ ולא של עבודה זרה, ולכן זה לא קשור לנושא שלנו, ואין מכאן ראייה נגד רבי יוחנן. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני זה שבאמת כן מדובר פה בעצים של עבודה זרה, ולמה בכל זאת גם לפי רבי יוחנן זה מותר? כי כאן מדובר שהוא בכלל לא רוצה לקחת את העצים של הקן, הוא רוצה לקחת את האפרוחים שבא תוכו, והפרוחים ודאי לא קשורים לעבודה זרה והם מותרים. אגב, אומר רבי יעקב לרבי ירמיה, זה לגבי כשזה הפרוחים. אם מדובר בביצים, כלומר שמאוד לא הפרוחים, כיוון שהביצים זקוקים לעץ, אז אמנם מדאורייתא זה לא איסור, כי הם לא עבודה זרה, אבל מדרבנן זה כן אסור. זה לגבי המקרה של עבודה זרה. לגבי כשזה עץ הקדש, אז עדיין אפשר להסביר שהוא רצה את העצים, ואפשר גם להסביר שהוא רצה את הביצים גם שם, ולכן גם שם זה לא מעילה, אבל זה כן אסור מדרבנן. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו את המחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן לגבי עבודה זרה שנשברה, ראינו לגבי זה שלושה חלקים.
בחלק הראשון התמקנו בדעת רבי יוחנן שאמר שאין ספק מוציא מדי ודאי, לכן כיוון שזה היה פעם עבודה זרה וזה רק ספק האם זה בוטל, לכן זה נשאר אסור. הקשנו על זה משני מקומות, מתרומות ומעשרות ומתומת מת, ששם לכאורה הספק כן מוציא מדי ודאי, ותרצנו בשני המקרים ששם זה לא ספק וודאי, אלא או ספק וספק או ודאי וודאי. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני הבאנו שבע קושיות נגד שמואל, שבהם לכאורה אנחנו רואים שעבודה זרה שנשברה עדיין אסורה. את רוב המקרים תרצנו לידי התירוץ של רבא שמדובר בגזרה דרבנן, ובחלק השלישי הקשנו לרבי יוחנן מהמקרה של הקן על העץ, ששם לכאורה הקן מותר למרות שהוא עשוי משברים של עבודה זרה, אז מכאן שהשברים מותרים, ותרצנו שם לא מדובר בעצים של עבודה זרה, או ששם הוא בכלל לא רצה את העצים אלא את האפרוחים, ולכן זה מותר. כל טוב.